ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש לפנינו כן המשך למה שראינו בשבוע מה זה היה לפני שבועיים בפרשת במדבר, גם מבחינת הנושאים וגם מבחינת העומק של העניין. רובה של פרשתנו מספר על הקרבת הנשיאים בחנוכת המשכן. זה הפרשה הארוכה ביותר, אנחנו חוזרים, זה שאלה בפני עצמה כמובן, אבל על כל פנים יש לפנינו ריבוי של פרטים בדבר הזה. ואילו הפרשה הקודמת עניינה בארגון המחנה לדגלים ובסדר המסעות. בין סדר הדגלים לבין הסדר שבחנוכת הנשיאים קיימת תלות. כך דשו חז"ל בספרי ובתנחומה את הפסוק: ביום השני הקריב נתנאל בן צוער, נשיא יששכר, הקריב את קורבנו. ובלשונו של רש"י: לפי שבא ראובן וירר ואמר, דיי שקדמני יהודה, אקריב אני אחריו. אמר לו משה, מפי הגבורה נאמר לי שיקריבו כסדר מסעות לדגליהם. זאת אומרת שמה שקראנו בפרשה הקודמת, שהקדוש ברוך הוא נתן הוראה איך יהיו הסדרים של המסעות, ושם יש סדר שונה מסדר התולדה, אז צריך להעתיק את מה שקראנו בפרשה הקודמת על סדר המסעות, ולומר שזה גם היה הסדר המחייב מבחינת הבאת הקורבנות בחנוכת הנשיאים. וכך נאמר הקרב, ובכן שם להקריב את יששכר, אז יש שם חסר יוד. אתה יכול לקרוא את זה הקריב את קורבנו, אם אתה קורא את זה בחסר, ואתה יכול לקרוא את זה הקרב קורבנו, והוא חסר יוד, שהוא משמע לשון ציווי, שמפי הגבורה נצטווה הקרב. אז זאת אומרת שמדברי הפרשנות הללו של רש"י בשם חז"ל, אתה למד שהסדר בהקרבת חנוכת המשכן היה מחייב כפי שזה היה בדגלים. סדר זה בדגלים ובהקרבת הנשיאים יסודו בסדרי נשיאת ארונו של יעקב, זה עוד יותר קדום. כך הביא רש"י מדברי התנחומה, באותות לבית אבותם. מה זה באותות לבית אבותם? באות שמסר להם יעקב אביהם כשנשאו ממצרים. מסע הלוויה של יעקב, ארונו של יעקב, מקביל לארון הברית. ארונו של יעקב, יש סדר איך יישאו אותו, זה היה חלק מהצבא של יעקב, מי יהיה בצד זה, מי יהיה בצד זה, באותות לבית אבותם. לעומת זאת, בסדר השמות הגלופים באבני האפוד, נאמר ששם ישמותם כתולדותם. החריגה מהסדר המקובל במניין השבטים, וזה דבר מעניין מאוד, ראו בהערה מספר 6, ציינתי למי השילוח. מי השילוח זה אדמו"ר, והאדמו"ר השתמש פה באיזה פטנט מתודי, שם יש לוח. במאה השילוח, פרשת וישלח, שיש שם אלה תולדות יעקב, אז יש אומר, תזיין פעמים מופיע השבטים בתורה, וכל פעם בסדר אחר, והוא כותב כמו לוח, כמו מורה שלמד מתודיקה, כותב איך זה צריך להיות מסודר. זאת אומרת, הוא הבין שכל מקום בתורה שנזכר, יש לו נימוק שלו, והסדר הוא שונה. החריגה מהסדר המקובל במניין השבטים מתווספת על רשימה של חריגים נוספים הקשורים בקורבנות הנשיאים לחנוכת המשכן. כשהביאו הנשיאים את קורבניהם, היו בהם כלי שרת, קערה ומזרק עשויים מכסף וכף עשויה מזהב. על כך דרשו בספרי, מגיד שלא נעשו תחילה אלא על שם הקורבנות. בפירושם של הדברים עסקו כמה מפרשי הספרי. הספרי הזה הוא סתום, מה הכוונה? אפשר שהדרשה עומדת כאן למעמד מיוחד של כלי השרת שהביאו הנשיאים לעומת מעמדם של כלי השרת הרגילים, לכלים, למזבח, למנורה, לשולחן, היו כלי עזר שהם קוראים כלי שרת. ומה שהנשיאים הביאו, מה הייתה המטרה של הדבר הזה? ההרכבה של כלים מכסף ומזהב גם היא מאלפת. בשפה העברית מתייחס הפועל צרוף דרך כלל למתכת ממין הכסף, כסף צרוף, והפועל זקוק למין הזהב, זוקקים את הזהב. פעולת הצורף היא בעיקר חיצונית, צירוף חלקי המתכות השונים, הוצאת השיגים, ואכן מתכת הכסף נוחה יותר ויעילה יותר בשימוש שגרתי, ואילו פעולת הזיקוק היא מעודנת יותר, פנימית יותר, ומכאן השימוש ביחס למושגים עיוניים. זאת אומרת, כיוון שהפעולה הבסיסית של הצורף היא בזהב יותר מעודן ולכן קוראים לו זוקק, אז לכן השתמשו בפועל זקוק גם בשטחים אחרים שיש בהם גם דבר יותר עיוני, למשל נכסים זוקקים, זיקת תרומה ומסרות, זיקת ייבום. מי שלומד יבמות יודע ששיעורים גדולים של ראשי הישיבות נאמרו זיקה, זיקה, לא כל כך ברור מה היחס בין המייבם, הוא חייב לקחת, אז לפני זה, זה קידושין, זה לא קידושין, מה ההגדרה של החובה הזאת. אז סוגיית הזיקה היא סוגיה מאוד מעניינת ומעודנת מאוד. אז הוא אומר, למה היא כל כך מעודנת? מפני שהפועל זקוק גם הוא בצד הפרקטי שלו הוא יותר עדין מהדברים האחרים. תפוחי זהב במסקיות הכסף, ולא היה העולם ראוי להשתמש בזהב, ולמה נברא בשביל המשכן? המשל הזה של שלמה, תפוחי זהב במסקיות הכסף, זה כאין מעשה צורף. אתה לוקח איזה קופסה, איזה מרקם שעשוי מכסף עם חיתובים, והוא לא פלטה, ואתה יכול לראות, ומבעדו בפנים יש איזה גוש של זהב. זאת אומרת, היחס הוא שהכסף מהעוטף את הזהב הוא בדרגה אחת נמוכה ממה שהוא בפנים. במשקיות הכסף, תפוחי זהב, תפוח זהב, הכוונה היא לגוש של זהב שנתון בתוך מסגרת של כסף. והמשך המשל במשלי, דבר דבור על אופניו. כשיהודי מדבר עם ידיים ורגליים, הוא מתחיל בפתיחה ומסיים ויש מה לשמוע, זה נקרא תפוחי זהב. זה דבר לא לא, אתה נהנה מהיופי של המסכית הזאת שיש בתוכו את הזהב, ככה אתה נהנה אם אתה מרצה את דבריך בצורה מסודרת. דהיינו, בשביל הערכים הפנימיים הנתונים במסגרת חיצונית, המכונה מסכיות הכסף, זה הרמב״ם במורה. אכן תחילת קורבן הנשיאים קערת כסף ומזרק כסף, ועליהם דרשו חז"ל, הקערה והמזרק הקריב נחשון בן עמינדב כנגד מלכי בית דוד. ואילו הקטורת באה בקו זהב. בקורבנות הנשיאים שימשו אפוא שתי הבחינות, הכסף והזהב, הפנימיות והחיצוניות. על קטורת זו שעלתה ליחיד על מזבח הקיצון, אמרו בגמרא שהוראת שעה הייתה. דרך כלל לא עושים דבר כזה. על המזבח הקיצון אין מקריבים לעולם קטורת, ואף על המזבח הפנימי אין קטורת באה אלא משל ציבור, ואין יחיד או רבים מתנדבים להביא קטורת על המזבח הפנימי. מה שהיה בקורבנות הנשיאים נדבה של כף קטורת, לא זו בלבד שהייתה של יחיד, אלא שב בא על המזבח החיצון. כל זה לא היה אלא מכוח הוראת שעה. זאת אומרת, זה דבר שרק בחנוכת המשכן היה דבר כזה. כיוצא בדבר, זאת אומרת, גם הוראת שעה נוספת, אף הרצף של קורבנות הקרבת הנשיאים במשך י' ב' ימים רצופים, נמצא אם אני אומר ש12 יום יקריבו, בתוך 12 יום יש שבת. הלכה פסוקה היא שאין קורבן יחיד דוחה שבת. ואילו כאן קורבן של אפרים, אפרים היה השביעי, נמצא שקורבן יחיד קרב בשבת, ולא אין קורבן יחיד דוחה שבת. וזה נשיא אפרים יקריב בשבת. אמר הקדוש ברוך הוא, לא על פי ועשה, שאני אמרתי למשה. כך גם הסביר הרמב"ן את הקרבת החטאת על ידי הנשיאים, למרות שאין החטאת בא בן דבר. במילים אחרות, יש לפנינו סדרה מורכבת של חריגים. המעמד המיוחד שיש לחנוכת הנשיאים יכול להיות מוסבר על פי היסוד שכבר דיברנו בו, מה שעסקנו בפרשת במדבר. קדושת השעה והמקבילה, הוראת שעה, אינה נופלת בגלל זמניותה והראיותה מקדושת דורות ומאורות הקבע. התפיסה הרגילה שלנו, שאנחנו אומרים דבר שהוא של קבע, זה יש לו משמעות, זה יש לו משקל מיוחד במינו. הוראת שעה זה זמני. המקביל שלו זה קדושה לדורות וקדושה לשעה. אז אם אתה שומע קדושה לדורות, אתה אומר, קדושה לדורות, קדושת שעה. אומר, לא ככה, יכול להיות הפוך. יכול להיות שקדושה שהיא כל כך גדולה שאיננה יכולה להיות קבועה. היא בת... הבאנו כבר כמה דוגמאות, זה גם קשור למתן תורה למשל. כל גדול ולא יסף, כל גדול ולא יסף, פעם אחת אמרו אנוכי, אי אפשר לחזור על זה פעם שנייה. זה כל כך נאצל, זה כל כך מיוחד ממנו שפעם אחת הוא נאמר. זאת אומרת, הרב קוק עוסק פה כאילו בדבר פרדוקסלי. כשאתה אומר לנו שעה ודורות, דרך הטבע אני נוטה לומר שדורות הוא היותר דומיננטי, ולא היא. לפעמים קדושת שעה היא יותר גדולה. אדרבה, יש שדווקא מחמת גדולתה של השעה מתייחסות אליה הוראות מיוחדות שאי אפשר להם להתקיים או שאסור לקיימם בשגרת ההרגל. לאמור, קדושת השעה הייתה יכולה להתקיים לדורות, אינה יכולה להתקיים לדורות בגלל אי כישורם של המקבים לעמוד במתח קדושה כזה באופן מתמיד. זה בא לי באופן זמני כי אני לא מסוגל לחיות. חוויה שאתה עושה אותה כל הזמן, יועיס חוויה. חוויה מעצם הגדרתה זה דבר מיוחד במינו. הוא יכול להיות רק זמני. אם יש לי דבר שהוא זמני, לא תמיד הוא מעיד על דרגה נמוכה. במקרה שלפנינו הפוך. אמנם דור המדבר, דור מקבלי התורה היו מסוגלים בגלל מדרגתם הרוחנית לעסוק בבניין המשכן הזמני ובכלים הזמניים. כלים זמניים זה עוד יותר. למשל, חצוצרות. החצוצרות רק משה רבינו, לך עשה לך, עם אותו של רבינו הכניסו החצוצרות. אכן כך הוא מעמדה של קרקע המשכן. הקדושה קיימת כל עוד שהמשכן נטוי באותו מקום. פירקו את המשכן, זזו, הלכה הקדושה. אם פירוק המשכן ולא יבואו לברות כבלה את הקודש, הלכה לה הקדושה, שהרי קדושת שעי. כך הוא גם עניינו של סדר הדגלים, של עצם הקרבת הנשיאים, של הסדר בחנוכת המזבח ועל החרים בקורבנות החנוכה. כולם באים מכוחה של הקדושה הזמנית. חלקו של יעקב במניין המשכן רמוד בדברי התורה, ועשית את הקרשים. ובלשון רש"י, איפה היה להם קרשים? בייחוד נניח הבריח התיכון והבריחים, זה היו צריכים להיות קרשים, זה היה צריך להיות פלטה אחת ארוכה, ארוכה מאוד. איך שם יש במדבר דברים כגון אלה? אז רש"י הביא, יעקב אבינו נטע ארזים במצרים, וכשמת ציווה לבניו להעלותה עמהם שיצאו ממצרים, ואמר להם שעתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אותם לעשות משכן במדבר מעצי שיטים. כי יוצא בדבר אף הבריח התיכון, אמר רב לוי, הבריח התיכון 32 אמה היה, מאיכן מצאו אותו לשעה? אלא האמת שהיו מותנאים מימות יעקב אבינו. זאת אומרת, הכינו מראש חומרים כאלה שהם עצמם היו חד פעמיים. התייחסותו של יעקב למעשה אוהל המועד, המשכן הזמני, משמע שהוא הניח את היסודות לאפשרות הגילוי הנאצל של הוראות השעה וקדושתה. מדרגה רוחנית זו מסבירה סוגיה נוספת. אז יש לפנינו התייחסות ליעקב אבינו, אבל זה גם היה אירוע זמני, ואת האירוע הזמני הזה גייסו לצורך המשכן שהוא היה זמני. במסלול עלייתו של האדם יש להביא בשתי בחינות. בחינה אחת, עליית מדרגות במסגרת של עולם אחד, אותו עולם שהאדם נתון בו. הבחינה האחרת, עלייה מעולם לעולם. לעלייה אחת, זו של העולם המוכר, חייב אדם לשאוף ולכוון לעומתה את עלייתו המדורגת. לעומת זאת, לבחינת העלייה, המעבר ממישור אחד למשנהו, אין האדם יכול לצפות מאחר שאין לו יחס אליו, הרי הוא לא יודע מה מחכה לו שם. אם אכן זוכה האדם לעלות מהעולם שהוא עומד בו לעולם עליון יותר, אין זו אלא מתנת שמיים, מתנת חינם שנכון בה. מתנה כזו אינה באה אליי בסך הדעת, שאי אפשר לכוון אליה ואי אפשר להתפלל על זכייתה, שהרי אין בכלל תודעתו של האדם. אדם שזוכה להשראה, אדם שזוכה לאיזה חוויה, זה בכלל לא שייך שהוא יתכונן לה, כי הוא לא יודע מה זה. אכן, בשעות על היסטוריות מיוחדות תבוא גם כפרה על עצם עובדה זו, ששאיפותיו הרוחניות של האדם מוגבלות בו באופק עולמו. שעה כזו הייתה שעת חנוכת הנשיאים, ואז בא שעיר החטאת לכפר על כשזאת השעה, הנה יכולה לעשות קצת לדורות. אתם רואים איזה הברקה. יש דוגמה לדבר הזה, מה שקראנו היום בתורה. היום קראנו בתורה שצריכים להביא שעיר חטאת. מה צריך להביא שעיר חטאת? אז חז"ל אמרו, הקדוש ברוך הוא אומר, אביהו כפרה עליי, שמיד איתי את הירח. כתוב בגרות ראיה, אסור לפרש אגדה זו כפשוטה. הקדוש ברוך הוא צריך כפרה, איזה מין מילים, איזה מין משהו מאוד זה. התשובה הפשוטה היא, יש חסר בעולם. יש בעולם משהו לא שלם. והקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, אתם צריכים להיות שותפים למלא את הדבר הזה. חגיגה, יום טוב גדול, מביאים חנוכת המשכן, עובדי, נשאר לנו עד היום, לא אומרים תחנון בכל ימי ניסן. זה מתחיל מזה ש12 הימים הראשונים מאלף עד י' ב' של ניסן זה יום טוב, ויש הנשיאים הביאו קורבנות. אז מה צריכים להביא פתאום כפרה? מה יש, על מה צריכים לכפר פה? אז הוא אומר, אתה מסכים איתי שקורבנות הנשיאים זה קדושת שעה? צריכים להביא כפרה על החיסרון הזה, שקדושה לשעה איננה יכולה להישאר מתמידה לדורות. על הפער הזה, על הדיאלקטיקה הזאת, בין קדושת שעה לקדושת דורות, זה עצמו צריך כפרה. שאנחנו בני אדם עם נתונים, ואנחנו לא יכולים לעמוד במתח של קדושת שעה. זוהי הסיבה לכפרה. יסודה של המניעה, למה באמת אנחנו לא יכולים? בחטא עץ הדעת, ניסיון לתיקון החל בו אברהם אבינו ולא הגיע לידי גמר. בקורבן הנשיאים האוחזים בסדר האותו שנתם לאביהם, יש מן הכפרה החלקית. מעלה כזו משורש קדושת השעה חד פעמית היא באה מוצאה ועניינה מחוץ לסדר הרגיל הקבוע. דוגמת הדבר במצוות עומר, עומר השכחה. מעצם הגדרתה, מה כתוב? ושכחת עומר בשדה. זה המצווה היחידה, זה המצווה היחידה שלא שייך לכוון בה. אם הוא מכוון, אז הוא נזכר, אז הוא לא שכח. מעצם הגדרתה, היא באה בהסך הדעת, ואינה יכולה להיות קבועה במודעתו של האדם, היא זכייה של שעת השכחה. והוא מביא תוספת, המעשה בחסיד אחד ששכח עומר בתוך שדהו, אמר לבנו, צא ואקריב עליי פר לעולה ופר לשלמים. אמר לו, אבא, מה ראית לשמוח בשמחת מצווה זו יותר מכל מצוות התורה? אמר לו, כל מצוות שבתורה נתן לנו או נתן להם המקום לדעתנו שנתכוון על זה, זו שלא לדעתנו, שאילו עשינו ברצון לפני המקום לא באת מצווה זאת לידינו. וכן, הוא שמח שמחה מיוחדת במינה שנזמן כיועצה בזה, לא בדיוק, הם מספרים על החתם סופר ש, שנסע מעיר לעיר, ובאמצע נשבר הגלגל של העגלה, אז הגוי נשאר ולא יכול היה זה. קיצר, הוא הלך והביא עוד איזה סוס. איך שהחתם סופר ראה את הסוס, הוא התחיל לרקוד. מה יש? כי לעגלה היה רתום פרד. אז הוא אומר, מתי אני יכול לסמוח במצווה כזאת שלא תחוש בשור וחמור יחדיו? אז הוא אומר, עכשיו זה בא לידי היסוד הזה. זאת אומרת, יש מצוות שהן באות, אז זה בא במודע, אבל הוא לא מצוי. פה בא מצווה שאי אפשר להתכוון לה, כי אם אתה מתכוון, אז נגמר הסיפור, אז אין מצווה בכל הלב. אז אומר אותו אבא, היא מצווה שאי אפשר להדר אחריה, וכשמהדר אחריה הרי לא נשכח, ולכן צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על זה, על קדושת השעה של המשווה שזכה לה, בגלל אותו חסיד להביא זבח תודה. זה כמובן לא בדיוק, אבל זה גם כן דוגמה של דבר חד פעמי שעכשיו יתחדש לו בדבר הזה. זכויות נאצלות כאלה של קדושת שעה, שאומנם חולפת היא, יש בהם כדי להסביר דברים תמויים בסיפורי חכמי הגמרא. אמרו בירושלמי, באמת גמרא מאוד תמועה, על רב חייא הגדול שהעיד על עצמו שמימיו לא כיוון בתפילה. אנחנו יודעים, אנחנו צריכים להשתדל לכוון, על כל פעם בברכות ראשונות יש כמה דרגות, מכוון ככה, חוזר ככה, משלים את זה במודים, עם אמרות הכנף של שהאדמור אמר שיהודי פוסע עושה שלום במרומיו, צריכים לתת לו שלום עליכם ולהגיד לו מזל טוב, ברוך הבא, כי הוא נסע לירידים ועשה שם עסק גדול ויש לו כסף, והוא השיא את שלושת בנותיו הבוגרות, אז מגיע לו שלום עליכם שהוא בא מהיריד, ומזל טוב שהוא השיא את הבנות שלו. כל זה הוא עשה אלה מביכות שנוצרו מזה שהמחשבות של אדם מוליכות אותו. אז הוא אומר, מימי לו, כי הם לא הצליח לכוון בתפילה. פעם אחת ביקש לכוון, ועלה ערעור בליבו על סדרי הכניסה אל המלך הפרסי. המייסה המפורסם הידוע, שבתקופת האלכימיה אמר פלוני לחברו, אני אלמד לך את הנוסחה איך אתה יכול לבשל להוציא זהב, אבל בתנאי שלא תחשוב על דובים לבנים. בסדר? איך שהוא מתחיל לבשל, הוא אומר, מה קרה? אף פעם לא חשבתי על דובים לבנים, ודווקא עכשיו בא לי דובים לבנים. אז הוא החליט לכוון, ואז פתאום הוא ראה איך הסדר, איך נכנסים למלך הפרסי. מה פתאום בא לו דבר? שמואל אמר שהוא מנע אפרוחים תוך כדי תפילה. הייתם אפרוחים. רבון ברכי אמר, שמונה שורות עריכי הבניין, שמנע שורות עריכי הבניין, ורב מתני אמר שהוא מחזיק טובה לראשו, המטה עצמו כאילו מאליו, אוטומטי שהוא מגיע למודים הוא מכופף את הראש. דברים אלה שובו על ידי הראשונים, נתפרשו בכמה דרכים על פי, אז טוב, אז יש פה כמה צורות לפרש את הדבר הזה. באמת ירושלמי תמוע, אבל כולם מבינים שהראשון מדבר פה בסמלים. על פי המהלך שאנו עומדים בו, הרי ירורים אלה על סדרי המלכות, אפרוחים ונדבחים, דורמזים על מושגים מעולם אחר, זה שחכמי התלמוד המתפללים לא התייחסו אליו. אמנם בעולם שהם היו נתונים בו, הם קיבלו בתפילה לפי כוחם ובדרגתם, ומעולם לא עלתה ברוחם כוונה מחוץ למדרגתם. אמנם פעמים יראה שבלי כוונה מצידם זכו לגילויים מיוחדים, ואלה נתקנו על ידם בלשון נסתרת כדרכם של חז"ל. זאת אומרת, כל אלה הם נמשלים למושגים רוחניים שהם רמוזים בדברים כיוון אלה. כמוסבר, יסודם של גילויים אלה יכול היה בשורשו לעבור רק על ידי יעקב שמיתתו שלמה. אברהם הרי יצא ממנו ישמעאל, מיצחק יצא עשיו, רק בזרעו של יעקב לא נמצא פסול. אמנם תפקידו של אברהם, האדם הגדול בענקים, הוא האדם שבא לתקן את חטא אדם הראשון. למה מכונה על ידי חז"ל האדם? יש יחס בין אברהם לבין אדם, היחס הוא פשוט. אם לא שהעולם היה משתנה בגלל האדם, אז מה שהיה צריך לצאת מאברהם היה יוצא מאדם הראשון. הדורות מאדם עד אברהם הם דורות לתוהו, שלא איתם אי אפשר יהיה לעשות עסקים. אמר הקדוש ברוך הוא, טוב, אז נתחיל מאברהם. מאברהם נפטר, הוא יעשה את מה שעשה, מה שאמור היה לעשות אדם הראשון לאנושות, עשה אברהם לעם ישראל. הוא האדם שבא לתקן את חטא אדם הראשון. עניינו של יצחק, גילוי גבורת מסירות הנפש, קדושת השם, ואילו מיעקב החלה מתפשט את קדושת ישראל. אכן המשכן הוא עדות על השכינה השורה בישראל, והיא העדות על קדושת ישראל, קדושה שביסוד גילויה מונחת סגולת השעה. זו, איפה אני יודע שהקדושה של יעקב? מה פירוש הדבר הזה? אנחנו יודעים שהמסע של המשכן צריך להיות כמו כאן מובילים את הארונו של יעקב, יש שם גופה חנותה שמגלגלים אותה, וזה כאן יש ארון הברית. מה הקשר בין זה לזה? אז הוא אמר, הקשר זה קדושת שעה, זו שנמסרה, כי הרי אמרנו שכל המשכן זה שעה, כל ההליכה זה קדושה, כל מה שמדברים על הבריחים ועל העמודים, כל אלה שהם יעקב מתייחס אליהם, אלה דברים שהם קשורים למשכן שהוא שעה. עכשיו עולה בדעתי, אולי הסבר בעקבות זה, מה נעשה עם המשכן אחרי שהמקדש נבנה? אז מה?
גנזו אותו.
אז כתוב בתנת ואליהו שגנזו אותו מתחת להר הבית. אנחנו יודעים שאדמת הר הבית היא אדמת גיר, ובאמת לכן אפשר לכרות בה הרבה מחילות והרבה דברים. יש לנו עדויות בכמה מקומות, למשל המשנה ביומה, שהיו כנראה מסורות מאיפה אפשר להיכנס למחילות וכל הדברים כגון אלה. אז גנו אותם. ומה כתוב בבסוף? ובסוף כתוב שלעתיד לבוא, כשבונים את המקדש, יוציאו את המשכן ויבנו אותו בחצר המקדש. למה אומר התנא דאליהו? כיוון שכל דבר שנבנה בהתנדבות הלב, אז הוא חביב לפני הקדוש ברוך הוא. אז אחד הלקחים הוא, הם שדבר שעשו אותו עם הנשמה, דבר שעשו אותו עם הלב, לא ילך לאיבוד. אז עכשיו גנוז, אבל גם אם לא ישתמשו בו, אבל הוא יהיה דגם של, 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 של הדבר. לפי מה שהוא הולך, המשכן יבטא את קדושת השעה. המקדש הוא מבטא את קדושת הדורות. קדושת השעה שלא יכולה לעמוד, יהיה לה הנצחה. ישיר אותה בחצר המשכן דוגמה לקדושה הזאת של יעקב. אמנם כן, עניינו זה של יעקב הוראת השעה היא המאפשרת לו לשאת שתי אחיות, למרות שאבות קיימו את כל התורה, ולהקים איתן את בית ישראל, כרחל וכלאה אשר בנו שניהם את בית ישראל. מכל מקום, כשבאים לברך בסעודת העתיד, אז הגמרא מספרת שלעתיד לבוא עושים את הסעודה הגדולה. טוב, אז זה כמובן הדימוי, המשנה אומרת למשל, הכל מתוקן לסעודה. מה, איזה סעודה? זאת אומרת, לעתיד לבוא יש איזה סעודה גדולה. סעודה דרך כלל זה ביטוי, כך כתוב השם שמואל, להשלמת מפעל. כשאתה עושה משהו, אתה עושה סעודה, כשהמשימה שקיבלת על עצמך בא לידי שלמות. אז כשהעולם כולו מגיע לידי שלמותו, עושים סעודה גדולה. הסעודה היא הביטוי של ההשלמה. נו, גומרים את הסעודה, צריכים לו ברכת המזון, אז את מי מכבדים בזימון? נותנים לו לאברהם כוס של ברכה לברך, ואומר להם, איני מברך שיצא ממני ישמעאל. זאת אומרת, אני תרמתי משהו לחיסרון של העולם. ישמעאל כבר לא קיים, מדברים על עתיד לבוא, אבל במשך ההיסטוריה ישמעאל הזה עשה לנו בעיות, לא, אין לי זכות לברך. אומר לו יצחק, תולו ברך. אומר להם, איני מברך שיצא ממני עשיו. אומרים ליעקב תול ברך, אומר איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהן שעתידת תורה לאוסרן עליי. אומר לו למשה, קיצר כל אחד יש לו, אומר לו יהושע, אומר לו לדוד תול ברך, אתה מגיע לתקופה המשיחית, אומר להם אני אברך ולי נאה לברך. קביעת הקדושה בישראל לעולמים על ידי קדושת בית עולמים היא באה. למה באמת הקדושה נשארת? מכיוון שהמקדש שדוד בנה אמור לעמוד לעולם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, והסיום הוא וכן תעשו, ודרשו חז"ל מה זה כן תעשו לדורות, ולכן היא יכולה להיקבע רק על ידי מי שעניינו בקדושת דורות. לכן רק דוד שהנצח ששלטו מתנבא יעקב עצמו לא יסור שבט מיהודה, הוא שיכול לברר בסעודה של העתיד לבוא. בסוגיה הזאת של זמני והראי כתוב בגמרא, אשכחן משכן דיקרא מקדש, עובדה היא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ומשמע משכן שגם נקרא משכן, שהמקדש עצמו גם נקרא משכן. דהיינו, מה טיב ההשוויה הזאת? הרכבה של שתי הבחינות, קדושת שעה וקדושת דורות. דוד הוא אמנם מייסדה של שושלת, של השושלת הקבועה בישראל, ואף על פי כן אין הוא רשאית לבנות את הבית, רק בנו שלמה הוא הקובע את מקום קדושת עולמים. מה המשמעות של הדבר הזה? על ידי המשך התולדה, על ידי הרצף ההיסטורי שהוא ראשיתה של בחינת חיי עולם במלכות דוד נמנה בית העולמים. חז"ל אמרו שמטבע של ירושלים דוד ושלמה מצד אחד, בצד השני כתוב ירושלים עיר הקודש. מה פשט? ועוד חדש בעיר שחובר לה יחדיו. זאת אומרת היא מחוברת מאב ובנו. ההיסטוריה האנושית כולה סובלת מפער הדורות, זקנים, צעירים, מלחמות ביניהם. גם נדב ואבי אומרים מתי ימותו שני זקני הדור הזה ואנחנו ננהיג את הדור. זה בבית, זה במשפחה, זה בדורות, זה בהיסטוריה, בכל. צעירים, הצעירים האלה נעשים זקנים, ואחר כך עוד פעם יש מחלוקת בדבר הזה. זאת אומרת דוד ושלמה הם הביטוי ש מפעל שמשותף על ידי גם זקנים וגם צעירים. זאת אומרת ירושלים צד אחד של המטבע ירושלים עיר הקודש, בצד שני דוד ושלמה. יש כאן גם, כשהגמרא אומרת מצינו שמשכן קרוי מקדש ומקדש קרוי משכן, למרות שמשכן הוא זמני ומקדש הוא קבוע, זה לשעה וזה לדורות, בא החיבור הזה באמת. לעומת זאת אני חושב עוד פעם לקטע, דוד הוא אמנם מייסדה של השושלת הקבועה בישראל, ואף על פי כן אין הוא רשאי לבנות את הבית, רק בנו שלמה הוא הקובע את מקום קדושת עולמים על ידי המשך התולדה, על ידי הרצף ההיסטורי שהוא ראשיתה של בחינת חיי עולם במלכות דוד נבנה בית העולמים. כי יוצא בדבר אף הכהן הגדול המשמש במקדש נושא על כתפיו את שמות בני ישראל כתולדותם. הוא פתר בזה שבפרשה שלנו הקרבת הנסים היא לא כתולדותם, היא קשורה לדבר שהוא שעה והוא לא יכול להיות קבוע, אבל הכהן הגדול שהוא נושא על כתפיו את השמות דיינו יש סדר בדורות. סדר זה הוא כסדרה הרצוס ההיסטוריה, זו הבונה את קדושת הדורות. הדורות מעצם הגדרתם הם דורות שהולכים זה אחר זה. לעומת זאת אותה בחינה מיוחדת של קדושת הוראת שעה שנתחצה על ידי יעקב בבריחתו הזמנית ובירידתו הזמנית לגלות, שמכוחה הוא מכין את העצים למשכן. וכאן הוא חוזר לרעיון שאמר, מה המשמעות הזאת שיעקב בירידתו למצרים זה פעולה זמנית, הוא מתכונן לחזור, אבל בינתיים הוא מכין עצים, עצים שיעזרו לבנות את המשכן, והמשכן עצמו הוא גם כן פעולה זמנית, היא פעולה זמנית שבסופה מקדושת השעה הזאת יגיעו לקדושת הדורות. היא הבחינה שיצאה אל הפועל על ידי בני דור הדעה, על ידי דור המדבר, שחווה את שעותיה הגדולות של התולדה. דור זה שהוא עוסק, הוא שעסק במניין המשכן על פי צבויה של התורה הנצחית שניתנה לישראל לעולמים בסיני. אתם רואים איך הוא ביקש לקבוע את שני הצדדים הללו. אם תמצאו לו אמר, כתוב בעולת ראייה, מודיע אני לפניך מלך חי וקיים. מה היחס בין חי וקיים? קיים נצחי, אבל הוא סטטי. כל דבר חי, יש לו חיוניות, הוא מוציא פירות, אבל בסוף זה ייגמר. זאת אומרת, החיות הזאת אין חיים של נצח. מלך חי וקיים, יש שני הדברים ביחד. אצל הקדוש ברוך הוא יש מה שנתפס אצלנו כדבר סטטי קיים, לדבר שהוא מתחדש, שהוא קיים ויש לו חיוניות. איך נולד המשפט הזה, דוד מלך ישראל חי וקיים? הגמרא מספרת במסיבות כמעט הייתי אומר טרגיות. רבי יהודה ישב, ישב בגליל, הוא היה בתוקף תפקידו, הוא היה די מיודד עם הרומאים, אבל בגן היה זמן שהוא היה צריך לעבר את החודש, אז הוא חשש מהמלשינים המסורות. הוא שלח את רב חייא, אחיין שלו, אמר לו לך לדרום ליהודה, שם יש פחות מסורות, שיקדש את החודש, וכשתקדש את החודש שלח לי סימנה, שלח לי קוד, שלח לי איתות, ואני אבין שאתה קידש את החודש. הוא לא יכול להגיד לו מפורש שמה ישמעו. מהי הסימן? דוד מלך ישראל חי וקיים. זה ניסוח שרבי המציא לצורך הקוד הזה. רבי היה ממשפחת דוד, מהנשיאות. בבקשה? כן, זה לא ידעתי. על כל פנים, רשי למשל אומר שלמה שלח לו את הסימן הזה, מכיוון שמלכות דוד משולה לירח, שנאמר לפני ירח ינון שמו. רבי הרגיש יש חיי שעה, הוא לא יכול לעבר את, למרות הידידות הרומאית הוא צריך לעקוף אותם. אז זה פגם במלכות בדוד, קיים, יש יסוד קיים ויש גם יסוד של חיוניות גם בבית דוד. הדבר הזה מתן תורה, דוד נפטר בשבועות, מתן תורה, יש, אנחנו מברכים אשר בחר בנו בעבר, נתן לנו בעבר, נותן התורה. יום הביקורים, רובם של הביקורים הם אלה שבאים תאנה שביקרים, העץ הוא קיים והפירות הם מתבקרים. זאת אומרת שבכמה מוקדים הקשורים לשבועות, גם ביום הביקורים, גם במותו של דוד, גם במתן תורה, קיימת השניות הזאת בין קיים לבין חי. אז כשאת בעולם שלנו אתה דן על כל אחד מהם, אז באמת נפרד, אבל חי וקיים גם במשיחיות של בית דוד, גם במעלתה של ארץ ישראל, גם ביום הגנוכים וגם בתורה. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר לו בשום מסנאי, נאמר לו בשום מסנאי, זה קיים, נתן לחדש, זה היסוד הזה של החינוך, זה סיאלטויס. דוד מלך, בדיוק, דוד מלך שחי וגם ראש חודש, פיין. יש כמה השעות, טוב, אני סומך על החשבון, זה אתה עושה בלי מחשב. הדבר היפה הוא איך דוד מלך ישראל חי וקיים הגיע לקידוש לבנה, מכוח הדבר הזה. זאת אומרת שרבי אמר אותו באותם ההזדמנויות, גם השמש והירח גם הם מהווים קיים, השמש במצב הקיים שלה, זאת אומרת שלא משתנה, וגם בירח שזה מה שרשי רומז שהוא הולך ומתחדש. אז זאת אומרת אגב, יש מי ששיער איך מגיע שולם הלחם, הלחם שולם לקידוש לבנה, בזמן שהיו מקדשים את ה... מעברים את החודש שלא בהסכמת הרומאים, אז היו עושים את זה בנסתר, היה בית הדין מתכנס וכו' וכו'. היה לילה, והדיינים היו צריכים להסתתר מהמלשינים. היה חשש, אם היה מישהו מתקרב, אולי הוא מהסונים, אז הסיסמה הייתה שלום עליכם, והוא היה אומר לו עליכם השלום. אם היה אומר את זה, אז היו יודעים שהוא בשלנו. אולי זה רמז לאותה תקופה שבהם היו מעברים את החודש בהסתר מטעם השלטון הרומי. טוב, אז אנחנו לענייננו. גילוייה של בחינה זו מבצבצים במצוות עומר השכחה, בכוונות עליונות בתפילה של המתפללים המיוחדים, והם המונחים ביסוד מעלתו של משה. כך הרי נאמר בסוף פרשתנו, וישמע את הקול מדבר אליו. הקול היה מתדבר, כפירושו של רש"י, בינו לבין עצמו. ומשה בשעתו הגדולה זכה לשמוע כאילו מאליו. גדולה זו היא שחזרה על עצמה בכל ימיו ובכל שעותיו של משה. מכוחה ניתו בו חיי עולם. דיינו, משה רבינו יש לו גם את היסוד הזה של שעה וגם של עולם. כמה וכמה מהנושאים המרכזיים במשנתו ובחייו של הרב נידונו בפרשת במדבר תפריט, זה מה שעשינו לפני שבועיים, והם מונחים אף ביסודה של השמועה שלפנינו. מבחינה מסוימת היא אף מהווה כאין המשך לנאמר בפרשה הקודמת. קדושת דורות וקדושת שעה, כשם שהיא סוגיה הלכתית בעלת השלכות שונות, ראה בשולי השמועה וכו', כך היא בעלת משמעות הגותית עם גוון אקטואלי. השיבה לארץ בתקופה החדשה והנחת היסוד לדמותו הרוחנית תורנית של היישוב, היסוד הדיאלקטי משמש בהם. מחד, כל הלגיטימציה של המפעל הרי ביותו שלוב בקדושת הדורות, הן בתקופת הקוממיות בארץ והן מאז החורבן, ומאידך ההתחדשות של ההתיישבות ופריחתה של שממת ארץ ישראל, שיש בהן לדידו של הרב יסודות של שעת גולה משיחית, שעה שמחמת גדולתה הרי שקדושתה עומדת בפני עצמה. כשבן גוריון שאל את החזון איש איך נוכל בארץ הזאת להתקיים שני ציבורים שונים זה מזה, אמר לו החזון איש את המשל, אנחנו עגלת תאונה, אנחנו הולכים מלאים. בן גוריון הבין טוב את התשובה, ואז הוא אמר לו, גם לנו יש, לנו יש מצוות ארץ ישראל. החזון איש כבר הפסיק להתווכח איתו, כי זה לא שווה לזה. אבל הוא הבין שיש יסודות של דורות, וזה ההיסטוריה היהודית, ויש גם יסודות שמה שאתה מחדש. איך... את הרב קוק זה העסיק. הוא הרגיש שהוא כולו קשור להיסטוריה, אבל מידך הוא הרגיש שיש פה דברים חדשים. ואיך את הדברים החדשים המיוחדים האלה מכניסים אותם בתוך הקדושה של הדורות. מצרני לשינות זה הוא היחס שבין ההלכה הפסוקה המסורה מדור לדור לבין הוראת שעה לפי צורכי הדור העכשוויים, לפי השעה הצריכה. בסוגיה הזו הוא עשה גם בצד ההלכתי כשהוא דן ביסודו של מגדר מילטה, במשקל דבריו של הנביא לצורך השעה וכדומה. ביטוי נמרץ לעניין נמצא בקטע שנכנס להרפתואר. לפעמים כשיש צורך בעברה על דברי תורה, ואם בדור מי שיכול להראות את הדרך, בא עניין על ידי התפרצות. ומכל מקום יותר טוב הוא לעולם שיבוא עניין כזה על ידי שגגה, ובזה מונח היסוד של מוצב שיהיו שגגים ולא יגיעו מזידים. רק כשהנבואה שרויה בישראל אפשר לתקן עניין זה על ידי הוראת שעה, וזה נעשה בדרך יותר ומצווה בגלוי. על ידי סתימת אור הנבואה נעשה תיקון זה על ידי פרצה ארוכת זמן שמדאבת את הלב מצד חיצוניותה ומשמחת אותו מצד פנימיותה. כאן מונח היסוד העמוק של היחס אל הציונות. כאן הם מתפרצים, בני הפריצים, הם פריצס, זה לא בסדר, אבל אין דרך אחרת. אומר חבל, זה מכאיב את הלב, אבל ההתפרצות הזאת היא זאת היא כאין הוראת שעה בדבר הזה. על כותב זה של מסגרות ממוסדות ומרחבי חופש הוא חזר לעיין כמה פעמים באישיותם של נדב ואביהו ויחסם לאליהו. כך כתב באורות הקודש, צמאון ריבוי הנועם אשר לנשמות התאורות של מיודיו של מקום שבהם נקדש הכבוד, פועלת פעולתו המותרת לחיי השעות חיי שעה. הם אומרים מתי ימותו שני הזקנים האלה, הם מדברים על דורות, ואנחנו נניג את הדור, אנחנו נביא שעה חדשה לעולם אשר בשטפי הנצחים. אתם שומעים? חיי שעות בשטפי הנצחים. זכותו של פנחס זה אליהו מקנה לשם בהוראות שעה. פנחס הוראת שעה, אליהו בהר הכרמל הוראת שעה. אנשים מיוחדים כאלה יש להם. במערכת ניסוחים זה משתלבים גם המושגים אש שחורה, הקצובה ונתונה באותיותיה, ואש לבנה התפשטת במרחבי גביל. כבר דיברנו כמה פעמים. הביטוי המיוחד הזה, אש שחורה על גבי אש לבנה, הוא נולד מהדבר הוויזואלי הזה. מרימים ספר תורה בהגבהה, אז אתה רואה מיד רקע לבן של הקלף, ואתה רחוק מקרוב, אם אתה מקובל אתה מנסה לראות את האות שלך, עזוב, אז אתה מתקרב ואתה רואה, והאותיות הן אש שחורה. מה טיבו של המשחק הזה של אש שחורה על גבי אש לבנה? באש השחורה כתוב דבר קצוב, כתוב דבר נתון. באש הלבנה יש מרחב, באש הלבנה אין מגבלות. איך עושים שני הדברים האלה ביחד? איך יש הלכה פסוקה, דבר מדוקדק עד הסוף, ואיך יש גם מרחב גדול של יצירה? מרחב גדול של יצירה זה שאתה מתקשה בלהגביל אותו. למוצא את ביטויו העמוק בשרי הרב, כמה גדולה היא מלחמתי הפנימית, נשמתי הולכת ומתנסית, מתעליתי על כל השפלות הקטנות והגבולים, והנה שיתוף חיובים בה, לימודים ודוקדוקים לאין תכלית, סיבוכי רעיונות והוצאת פלפולים מדייקנו של אותיות ותיבות, בא וסובב את נשמתי. לא צריך שיהיה מתח כזה. אני עוד לא באתי לזאת המדרגה. מהי המדרגה האידיאלית? לשחות, לראות בשחייה מראשית עד אחית, להבין נועם שמועה, להרגיש מטר כל דקדוק, והנה אני מלא מחובים ומצפה אני לישוע ולאורה גם בתוך אלה הצינורות הצרים. אכיר תואר הרצון האידיאלי, רום חביון עוז עליון הממלא כל אות וקוץ, כל הוויה ופלפול, והשתעשה במצוותיך אשר אהבתי ועשיך בחוקיך. על פי הקוטביות הנידונת אפשר שיבורו אף שני הקודקודים שבת ויום טוב. הגדרת שבת, שהיא מעולם שכולו שבת, נחלה בלי מצרים, היא נחלת יעקב, אבי קדושת השבת, ואילו מערכת המועדים היא המקודשת על פי כללי ההלכה, והם קבועים ונתונים בלוח זמנים מסוגר. כיוצא בזה אף השניות שבין כלל ופרט. מתוך כל ההיקף הרחב החובק בעיות עולם, כלליות ולאומיות, אישיות ופרטיות, נפטר בצורה אופיינית בשמועה שלפנינו, פתח העוסק בבעיה פרשנית, מעמדה של חנוכת הנשיאים. אפשר שבכך אף גמז לשאלה על הפירוט הרב שענייני המשכן שינו אל הזמני, ומה מקום יש לאריכות הדברים. כאן הוא רומז לזה שפרשת נשוא היא הפרשה ארוכה ביותר. ממה היא ארוכה? עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, וכל זה רק בקדושת שעה. מילא אם היית אומר שזה קדושת דורות אז אני צריך להאריך, אבל קדושת שעה מה אני צריך כל כך להאריך? כאן ההנחה היסודית המפתיעה על סיגובה של קדושת השעה, המהווה מודל של קדושה נאצלה, בלתי ניתנת למיסוד, היא ששמשת כחוט חורז, על גביו נחרזים דיוקים לשוניים, מקראים והלכתיים, שמתפרשים מדרשים תמויים, ונרמזים יסודות מחשבה, הגות וקבלה. הרצאת הדברים היא בבואה לקו יסודים משנת הרב בכללה, הדגשת ייחודו של כל נושא, ואחר כך הרכבת נושאים שלעיתים נראים מנוגדים וכותבים לאחדות אחת, חיי עולם וחיי שעה, משכן ומקדש, שעה ודורות, ועל זה ייחוד ועל הרב וכו' וכו'. כך גם בהיקף ההיסטורי, מאז ראשית הבריאה, מאז הקלקול בגן עדן, דרך צמתים בהיסטוריה הישראלית עד לתיקון השלם בסעודת העתיד. ובסעודת העתיד הבאתי שלעתיד לבוא תהיה הלכה שהמקודש קודם לתדיר. זאת אומרת שהפרובלמה הזאת מלווה את המחשבה הישראלית מתחילתה ועד סופה, באיזה מקום שהוא בעתיד זה התמזג. מה שאנחנו קוראים בפרשיות שלנו ספר במדבר, הוא כל כולו הראי, כמעט כולו מדבר רק על מה שהיה במדבר, אבל זו תקופה כזאת במדבר שגם לעתיד, כשירמיהו אומר זכרתי לחסד נוראי לכתך אחרי במדבר, הוא מתקיים לאותה, זה הייתה זמני, אבל זה זמני כזאת שמשפיע על אם תמצו לא ימר, זה גם היסוד של מתן תורה, כתוב כל גדול ולא יסף. אז יש שני מנדאמרים מה זה לא יסף, לא פסק או לא הפסיק. הוא אמר אמת כזאת, כשאני אומר את כל האמת שיש לי אני לא יכול לחזור עליה, אמרתי אותה גמרנו, אבל היא כזאת האמת שכל הזמן כל הזמן היא עומדת בעצם עמידתה, לא פסק ולא הפסיק, זה לא סתירה, זה הבחינה שלך, יש בחינה של שעה, בשעה אחת אמרת את כל האמת, אבל היא אמת כזאת שהיא עומדת כל הזמן לדורות. שבת שלום וחג שמח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.